ראית את זה במצרים הרב, זה קרה גם שם.
כן, בכל מקרה.
זה על פי הזור איפה גם זה.
ולקחה את בן השפחה, הדרווישה, ושמה את הבן הזה אצל בן המלך. קיצור, שניהם גדלים, זה גודל כמו בן מלך, אבל למעשה מה הוא באמת? בן שפחה. זה גודל אצלו, הוא נעשה בן שפחה, אבל למעשה הוא בן של מלך. וניכר באמת בגדלותם, שיש בהם באמת שינוי אופי שלא מתאים לבית שלהם. זאת אומרת, על בן השפחה רואים שממש יש לו הנהגות ממש יפות של מידות טובות, יש לו התייחסות יפה לאנשים שסביבו, ברור שיש לו כישרונות מאוד יפים ללימוד תורה, ללימוד בכלל, כן? לעומת זאת, הבן השפחה שגודל כמו בן מלך, גודל כמו זה פרחח בממלכה. נסיך חוצפן מפונק, שכל מה שהוא רוצה זה רק לרביץ לאנשים, לא אוכל, לא שותה, כל היום הוא שותה, כן, כל היום מה שעושה היום זה רק רובץ ומציק לכל אנשי הממלכה, מקלל, לא מכבד את אבא ואמא, ובקיצור שניים גדלים, פעם אחת מספרת השפחה אצל חברותיה, שהיא בלילה אחת עשתה את המעשה הנורא הזה, והחליפה בין שניהם, ולמעשה הבן מלך האמיתי,
גדל בבית
עני. הוא
הבן שלה.
הוא, כן.
גדל
אצלו. לא, הוא גדל כמו בן שפחה. היא לא הייתה אמא שלו. כן, היא למעשה זה בן המלך אמיתי. הבן שפחה הזה שגודל למטה במרתף.
זה מי הירושה.
כן? עכשיו מה קרה? לעומת זאת, הבן מלך הזה, האחמר הזה, שמתנהג על הפנים, למה אמר, איזה גדול הזה, מה הוא?
איזה שלה.
כן, בן שלה, בן שפחה. קיצור, וכולם עשו כזה רעש ודררה, אוי, איזה חוצפנית, איזה צחוקים וזה. ישבו, צחקו וגיחכו, והדבר עבר כשמועה שמתפשטת מפה לאוזן, מפה לאוזן, הלך והתגלה הדבר לבן המלך. מספר לנו רבי נחמן שבמהלך הסיפור הזה, המלך למעשה החיל להזקין, ומי יתפוס את כיסא המלכות? הבן מלך, הוא למעשה בן השפחה. והוא לאט לאט תופס בחוזקה את המלך, את המלכות. האבא יצא לאט לאט מהסיפור, לתת לבן שלו את השלטון להתבסס בממלכה. ואז מה קורה תכלס? ומגיעה שמועה, מגיעה שמועה לאוזני בן המלך, והוא מתחיל להתנכל למשפחה של בן השפחה. מתנקל על האבא, מקלקל את הפרנסה, מתחיל לשלוח כל מיני מעקלים.
לבן של המלך אמיתי.
כן, לבן של המלך אמיתי. למה? כי אמרו לו היועצים השרים, תדע לך, שאם אתה תתחיל לתת לו יותר מדי חופשיות, כן? עוד בסוף יצא, הוא יעשה לעצמו גיס חמישי, איזה צבא קטן, ובסוף, כי הגבלה של הדבר ככה נכון ואמיתי, אז הוא יהיה סכנת מלכות, סכנת למלכות שלך. וככה נעשה הדבר, והוא התחיל להסיק. בקיצור, הוא ממשיך רבי נחמן. עכשיו, כל הסיפור הזה למעשה, רבי נחמן מדבר ומתאר לנו מצב של נושא חילוף שנעשה בין שני עיקרים, בין גוף והנשמה. כן? אנחנו דיברנו על זה בארוכה, איך זה יכול להיות. דיברנו למעשה שהבן מלך, זה הנשמה האלוקית, חלק אלוק הממל, חלק שקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. ולמעשה הבן השפחה זה הגוף, זה היצר הרע. כן? דיברנו על זה שיצר הרע, זה יצר לב האדם רע מנעוריו. ולמעשה הוא המושל העיקרי על הגוף בקטנותו. כן? והוא בעצם מבטא את כל המאוויים והרצונות הגשמיים והגופניים, התאוותניים, שיש לאדם בימי הינקות שלו. ורק בגיל מאוחר יותר, כן? שנודע הדבר למעשה שלאדם יש גם נשמה ולא העיקר זה הגוף, מתחיל ליצור איזה חוסר יציבות בתוך הממשלה, והגוף נורא מתנגד. אומרת הגמרא, בגיל 13 שנים נכנסת נשמה טהורה באדם, כן? בגיל 13 שנים נכנסת יצירתו באדם, והוא למעשה מתחיל לערער על המלכות של היצר הרע, כן? והדבר כתוב שאומר, מספר לנו רבי נחמן שבאותו רגע, כן, שנודע הדבר, נתחזקה יד מלכותו של הגוף, של הבן מלך הזה, שהוא בן שפחה על הבן מלך הזה. והוא מחזק את המלכות שלו, ובטח על הנשמה. למה? אני עכשיו אתחיל להביא בין מושגים, כי נכנס לנו לסיפור. למה? כדי לא לתת לנשמה מקום להתפתח. כדי שלא ייווצר חס וחלילה מצב שבו יהיה מקום שהנשמה תירש את הגוף. כן, זה הסכנה הכי גדולה של הגוף. הסכנה הכי גדולה של היצר הרע, שיהודי יתחיל להיות עובד השם. שיתחיל לקום לתפילות בזמן, שיתחיל ללמוד תורה, שיתחיל לקיים מצוות, והכי גרוע, הכי גרוע, שיהודי יפסיק לעשות עבירות. אוי ואבוי לי. אם יהודי יפסיק לעשות עבירות, הלך עליי כפות. כל המלכות שביססתי במהלך 16-17 שנים האחרונים, מאז היותי בתוך הגוף, כן? כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, לפתח חטאת רובץ, בשעת...
לפני שנולד אפילו.
בדיוק. לפתח חטאת רובץ, בשעת שהגוף יוצא, העובר יוצא ממי אמו, באותו רגע, בשוונג, מקבל כפה לפה באמצע, שוכח את כל התורה, ונכנס בו יצר הרע, ומתחיל לדפוק בתוך הגוף, מתחיל לשלוט.
מה הקטע שהוא
לימד
אותו את
כל זה? מה? אם הוא מלמד
אותו במשכח, 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 נשאר לו, אבל עדיין. יפה מאוד, שאלת השאלה טובה. התשובה היא כזאת. הרעיון הוא שהתורה שאדם לומד בימי היותו עובר, היא למעשה התורה שהוא צריך לגלות פה בעולם הזה. כל אחד לומד, כן. כל אחד לומד חלק, לומד כל התורה, וכל אחד לומד חלק אחר בתורה. למה? שלכל אחד יש נקודה אחרת שהוא נמשך אליה בתורה הקדושה. יש, נכון, גם בזמן, יש אדם שהוא לומד יותר הלכה, יש אדם לומד יותר מדרש, יש אדם לומד יותר גמרא בפקיעות, יש אחד לומד גמרא בעיון, אוהב לפלפל, יש בראשונים, אחרונים, חילוקים, יש אדם לומד יותר מדרשים, יש אחד אוהב רמז, יש אחד אוהב סוד, כל אחד לפי הנטייה שלו. מתי הוא לומד כל התורה הזאתי? ביותו עובר. ואת התורה הזאתי הוא צריך אחר כך לגלות. השאלה שנשאלת לי במהלך החיים, כבוד הרב, מה אני צריך ללמוד עכשיו? מה אני צריך ללמוד? אוקיי, אתה אומר שאני צריך ללמוד, הייתי בא מעובר, עכשיו שתלמדתי פעם תורה, מה אני צריך ללמוד? אני לא יודע! איזה חוכמה, למה שכיחו את זה בני? תגידו לי מה אני רוצה לעשות פה בעולם! אלא הדבר הזה, אני כל דבר הזה אומר מצוין, אני רוצה להתחיל בסיפור, הדבר הזה למעשה, חכם אמרו לנו, נשמת אדם תלמדהו. בשלב הראשון, אין מה להתנגד, צריכים עוד הכל, צריכים עוד תנ"ך, תורה, נביאים כתובים, לדעת. קצת הלכות, חייבים לדעת, מדרשים גם קצת לדעת, גמרא, זוהר, הכל, טיפ טיפה לומד. באיזשהו שלב בחיים שאדם מתבגר, הוא רואה במה יש לו יותר נטייה ללמוד. מה הוא יותר? יש הרבה אנשים שלומדים ללמוד תנ"ך, יש הרבה אנשים שלומדים אמונה, יש אנשים שלומדים ללמוד הלכה, בקיאים מאוד בהלכה. יש אנשים שלומדים ללמוד יותר דווקא על החלק הנסתר של התורה, לפנימיות של התורה, כל אחד והנטיית לב שלו. זה הקטע שהאדם לומד בימי עברו, ואת כל זה, המטרה של היצר הרע לבן מלך המזויף, להשכיח את הדבר הזה עד הסוף. להשכיח מהאדם את התורה שהוא צריך ללמוד. להשכיח מהאדם את מה שהוא בא לעשות בעולם. זה המטרה הראשונה. תשכח, כן? שכחה זה כמו המלאק, כן? למה הוא מקרר אותך לא לעשות את רצון השם יתברך. זה השכחה. מצד אחד, זה דבר טוב. מצד אחד, השכחה זה דבר רע. כן? מצד אחד, מה טוב בשכחה? אם לא היינו, אם לא היינו שוכחים, היינו אומללים. תראו לעצמכם שאם אדם, נהרג לו מישהו קרוב, חבר קרוב, מישהו במשפחה, כן? הוא לא שוכח את זה. אדם היה מתמוטט. אדם לא יכול לחיות בעולם. העוצמה של הכאב, החדות של הכאב, והשברון לב שהדבר שהכאב הזה נוצר לו, הוא לא יכול לבנות, הוא לא יכול לקום מזה. יש אנשים שאפילו אחרי שנים שמאבדים אחד מיקירי לו קומים, לא מתאוששים מהדבר הזה. למה נאבד להם יקיר? כן? אז הדבר הזה שכחה זה דבר טוב. אבל מה קורה? אנחנו לוקחים את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתנו ואנחנו שוכחים אותו. זה הדבר הרע. עכשיו, כן? ואני רוצה אפילו לחזור לסיפור. והבין אבי הבן הנעל שהוא עושה לו רעות, עכשיו מסופר שהעבד הזה, כן? כן? אבי הבן שהוא הבן שפחה, שהוא בן של מלך למעשה. הוא מספר, ככה מספר רבי נחמן. והבין אבי הבן שהוא עושה לו רעות בשביל העניין הנעל. והנעל אמר לבנו, מי? מרננים פה במלכות שאתה למעשה בן של מלך. אבל מתנכלים לי בעבור זה הדבר הזה. הפסדתי כבר את העבודה, גזלו לי את המכונית, יתלו לנו את הבית, וכל המציקים לי ברחוב. באים מהשוטרים, כל המציקים לי בדלת, לא יודעים מה לעשות. וסיפר לו כל העניין. ואמר לו שיש לו רחמנות גדול מאוד. כי מה נפשך? אם אתה בני, בוודאי שיש לי רחמנות עליך. ואם אתה בן המלך באמת, בוודאי רחמנות גדול ביותר עליך. כי הוא רוצה להעביר אותך לגמרי חס ושלום. על כן אתה מוכרח לקור מכאן, והוא ראה בעיניו הדבר מאוד. זה למעשה היסוד שבא למעשה העבד הזה, והוא אומר, שמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אומרים לי שאתה בני, ואומרים לי שאתה בן של מלך. אני כבר לא יודע. אני אוהב אותך כמו, אני אוהב אותך כמו בן. הוא היה את הבן מלך ובן. ורחמנות עליך. אם אתה בן של מלך, אז תראה איפה אתה גר, בתוך בי, כמו הבן של עבד. ואם אתה לא בן של מלך, למה מציקים לך מסכן? וזו אחת הדילמות הקשות ביותר שעוברות על יהודי שמתחזק. הנקודה הזאת. מצד אחד, אומרים לו, תשמע, אתה חלק אלוקא ממעלה, אתה יהודי. אתה שורש של אנשים קדושים, טהורים, אתה, יש עולם הבא, יש לך חלק בתורה הקדושה, בוא תלמד תורה, תראה איזה מתיקות יש לתורה, בוא תראה איזה, איזה, איזה כיף להיות שומר תורה ומצוות, הולכים ומסבירים לו את זה. תשמע, אתה, בן, אתה באמת בן של מלך. אתה בן של מלך. למה אתה נמשך אחרי שטויות? למה אתה מתנהג לעצמך כמו בן של שפחה? מה לעשות? אני גדלתי ככה כמו בן של שפחה, היצר הרע שמקרבי כל כך דאג להחטיא אותי במהלך שנות חיי מוקדמות, השלטון של הגוף שלי, של התאוות שלי, של תאוות האכילה, של תאוות השינה, של תאוות הניוף, היא כל כך גדולה וחדה בי כל כך, שאני למעשה כבר שכחתי למעשה שאולי יכול להיות שהייתי פעם בן של מלך. אז מה אתה רוצה ממני? כך אומר בחור שמתחזק. מה אתה רוצה? שאני אעזוב את הכל, את כל החיים שלי, את החברים שלי, את כל ההנאות שלי, את כל מה שכיף לי, דיסקוטקים, בלאגן עם בנות, כן? פאבים, לא לעשות שטויות, בשביל מה? מה? בשביל נשמה שאני, אתה אומר שבגלל שאתה אומר שיש לי נשמה בפנים בגוף, ולמה לא ראיתי אותה? לא ראיתי אותה, לא, הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליי, הקדוש ברוך הוא פעם בא אליי, אגיד, שמע, אתה בשל מלך? פעם אחת, כביכול, הוא אומר ככה, פעם אחת בא המלך אליי, ואמר לי, תשמע, יכול שאתה בני? פעם ראיתי שהקדוש ברוך הוא בא למישהו, אמר לו, אתה בן של מלך? לא. בסיפור פה מובא שהמלך למעשה כבר נזדקן. וכביכול, המלך נסתר פה בסיפור. המלך פה יודעים שהוא יש פה מלך. אבל איפה המלך? הוא בגוף שלישי, הוא המלך, הוא לא ניגש אלינו בסיפור. אותו דבר כל אחד מאיתנו, אנחנו, הנקודה הכי מהותית אצל יהודי זה האמונה. מאמינים שיש מלך. אבל איפה הוא? לא יודע. אף אחד לא יכול להגיד למישהו, תשמע, בוודאות מוחלטת, בוודאות מוחלטת, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, איפה? מה? הוכחות. הרב זמיר לא יכול. הרב זמיר יכול להביא לך הוכחות מאוד מאוד הגיוניות, כן? מאוד מתקבלות, כביכול, כביכול, מאוד מאוד אפילו כמעט מוכרחות,
שיש בורא
להסביר
לעולם.
שיש כוח עליון שיש בורא לעולם. מי זה? ואז הוא מקשר את זה לתורה ומצוות, אבל למעשה זה לא מחויב במצוות בכלל. מאותי מבוא אחד כופר אמיתי, ויוצא לכפור בזה, עכשיו בקלות. הכפירה בעצם העניין היא... כי אם לא יהיה כפירה בעולם, אז אין שום בחירה.
אתה יודע מה הפעם אמר אורי
זוהר? הבנת שקה.
אורי זוהר אמר שאם אתה רוצה, אתה יש לך שיטה מסוימת ואני יש לי שיטה אידיאולוגיה מסוימת, אפשר מהבוקר עד ערב להתבקח כל אחד, זה פוליטיקאי, אתה יכול להציג את הדעה שלך, להגיד שזה הכי, לסבן את השני, להגיד שזה הכי נכון, ושתכם תשמעו הכי משכנעים, וזה לא יהיה לזה סוף.
נכון. אלא מה היסוד פה? יסוד העניין שצריך להבין שזה האמונה. אומרים לך שבא יצא קול בממלכה, יצא קול, שמעת שאתה בן של מלך. שאמרת שאתה למעשה הדרך הנכונה והאמיתית זה להיות שומר תורה ומצוות. עכשיו הוא אומר לך, האבא אומר לך, אני לא יודע, הרי יש לי רחמות עליך. כי עד שהאדם באמת כל כך הופך להיות שלם באמונתו, שלם עם המעשים של תורה ומצוות, שלם עם הדרך שלו, לוקח זמן. את זה עדיין הוא לא יזדה לגמרי. אבל מה שבטוח, שאני צריך לעקור את הדרך הישנה שלי. וזה קשה מאוד. בסדר? מובן? ממשיכים הלאה. אך המלך הנעל היה לו רובה בכל פעם חיצי רעתו זה אחר זה, ונתשב הבן הנעל לעקור משם. הלך. ונתן לו אביו ממון הרבה, והלך לו. וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. כי הסתכל בעצמו למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש. אם אני בן של מלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אין אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורר בחינם, כי מה חטאי? למה להיות מגורש? למה? לא עשיתי כלום. בעל כורחי גדלתי פה, גידלו אותי פה, רוצים לגרש אותי מפה, למה? על מה אתם רוצים לגרש אותי מפה? כן? על מה אתם רוצים לגרש? את הנפש הבהמית, למה אתה רוצה לגרש אותה? אבל היא הייתה פה ראשונה. על מה? כן? בסדר? ותראו מה קרה פה. והוא רע לו מאוד, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה. הלך להשתכר.
בן המלך,
כן. זה בן המלך האמיתי כביכול, כן? הוא בן שפחה. הלך להשתכר, והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשרירות ליבו מחמת שנתגרש בחינם. והמלך הנעל תפס את המלוכה בחוזקה. וכשהיה שומע שזה אנשים שמרננים מדברים בחילוף הנעל, היה מענישם ונוקם מאוד ומלך בתוקף ועוז. פה את השלב למעשה, יש פה המון חומר, אני חייב לקצר, יש פה המון חומר שאפשר לדבר עליו. פה למעשה יש פה דבר שהוא קצת, אני לא אסבך אתכם. פה למעשה מדובר בעניין של מעשה אחרי שיש התעוררות לנשמה, לחזור בתשובה, כן? יש איזו הבנה, ניצוץ של הבנה ליהודי שהדרך שהוא הולך בה היא לא כל כך שלמה, היא לא טובה, ובסוף הדבר הוא יורש, הוא יירש רק יירש גיהנום, כן? כי בדבר כל המעשים הרעים הם לא יורשים טוב, לא יוצאים מהם טוב רק, אלא רק אכזבות, רק אכזבות, ורק דיכאונות, כן? ואנחנו רואים שדווקא האנשים שלכאורה היותר פופולריים, היותר מוצלחים שבעולם, והיותר סלבריטאים, למעשה אתה רואה אצלם אנחנו חיים יותר הרבה יותר עקובים. למה? כי למעשה יש פה עיבוד של התוכן האמיתי של האדם. ואז למעשה מחמת שהוא עכשיו לא יודע, הוא אומר שהוא בן של מלך, הוא מתגרש. כן? אז האוטומטית ברגע שאני עדיין לא מזוהה לגמרי עם הדרך האמיתית של חדשה, ובצד אחד מגרשים אותי מהדרך הישנה שלי, אדם פורק עול. פורק עול. אני, אדם כאילו כביכול לא מוצא דרכו. אדם מיואש. מיואש, עובד עצות. איי, אתה עובד עצות, אתה מגיע ליואש קצת, אתה נופל. ומה זה נופל? נופל בום. כן, תראו את מגיע, הוא מגיע פה לשתייה, לשחרות, תפס את עצמו חדר בפאב, כן, בית מרזח כזה, הולך כל היום, לובש ככה בגדים יפים כאלה, כל היום בדיסקוטק עם פאבים, תופס שם מקום בבית עונות, כן, נשים, ולאו, עזבו אותי גמרי, לא רוצה להכיר אף אחד יותר, עזבו אותי, אני מבולבל לגמרי, תורה, מצוות, בלגן, אני מצר טוב, אז למה אותי לגמרי? והמלך הנעל, כן, שהוא, הבן שפחה הזה, וחבל שכבר התחלפו המלכות, תפס בחוזקה, ואם הוא היה שומע שמישהו מרנן על העניין של המלכות, היה מכה את האנשים האלה. והיה היום, תראו מה קורה פה עכשיו, והיה היום, ונסע המלך עם שריו לתפוס חיות, ובאו למקום להם, ונער מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל. והניח עצמו המלך לשכב. עם כל הקרקרות שלו, עם כל הסרצבה שלו, עם כל הקומנדו שלו, הולכים לעשות ציין. כן, מביאים רובים בלגנים, יש ברווז, מורידים, יאללה, ארוחת ערב. כן? ועמדו שם לנוח ולטייל, והניח עצמו המלך לשכב. ובא על דעתו המעשה הנעל שעשה, שגירש את הבן על המכינה. כי מה נפשך? אם הוא בן של מלך, לא יודע שנתחלף, מדוע יש שנתגרש מכאן? ואם אינו בן המלך, גם כן לא מגיע לו לגרשו, כי מה חטא? והיה המלך חושב בזה ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה. ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. ואי אפשר לדבר בדבר כזה עם שום אדם, להתייעץ עמו. מה הוא התייעץ עם מישהו אחר? אני אולי עשיתי טעות, אולי הוא בן של מלך? מה, אתה טיפש? אם אתה תתייעץ עם אחד השרים שאולי הוא בן של מלך, אתה יורד לעצמך ברגל למקום. כי גם השר לא יהיה כבר נאמן אליך, כי מחמת הדבר הזה, שאולי אתה לא בן מלך באמת. אולי הפוך. אולי שברגע שהשרים יתחילו לדבר על העניין הזה, הם ילכו להביא את הבן מלך ההוא ויזרקו אותך החוצה. אז מה יעשה? הוא לא יכול לדבר עם אף אחד. אז הוא... כן, הוא אכול. הוא קרוע בתוך עצמו. הוא לא יודע מה לעשות.
מצפון.
מצפון הורג אותו. למה? זה הדבר הנכון. ברגע שהאדם עושה עבירה, הולך בדרך לא נכונה, המצפון הורג אותו. המצפון הורג אותו. מתי? לא בשעת המעשה. שהוא בשקט למעלה. מה הסיפור? בדיוק. שימו לב. שיש חבר'ה ביחד, מסתלבטים, יושבים בכיף, מנרגלים, כן? עושים מה שרוצים. אין שום אף פעם, אין אף אחד, הכי כיף סטלה, כן? מתי הבעיה? שחוזרים הביתה. חוזרים הביתה, הולכים לישון, או האדם קם בבוקר מאוחר. וואי, חבל אני. הלכתי לעבודה. הייתי לעבודה, לא הלכתי. הלכתי ללימודים. אני לא עושה שום דבר עם עצמי. אבא דופק לי בבית. קום כבר, קום, קום, קום כבר, קום, קום, קום. אתה לא עושה כלום החיים שלך. מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? זה החרטה. אבל מתי החרטות האלה נפסקות?
אתה עושה עוד אחד.
בצלצול הראשון של הפלאפון. יוסקה, הולכים לחוף ים, אתה בא? הולכים לחוף, אתה בא לחוף ים? כן, בטח! כמו איזה צלצול טלפון שגואל אותך מתוך היסורי המצפון שלך. למה? הוא נותן לך את האתגר הבא. וככה למעשה הדבר הזה קורה גם כן לבן המלך הזה. הבן המלך הזה, ברגע שהוא גירש את ה... כביכול נגיד ככה, עכשיו, ברגע שהבן המלך גירש את הבן שפחה הזה, הוא היה בו עושה בדיוק את הדבר הנכון. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות את הבן בן 18. לא אבא שלי ולא אם אני יודע גדול, אני בחור בעצמי, לא יודע מביא אותו לבד. והוא הולך בשירות ליבו. והוא מגרש את הבן מלך. בן שפחה כביכול. מגרש, והוא מלך אותו כביכול. והוא הולך לצוד. הדבר הכי בהמי, כן לצוד, לקחת חיים של מישהו אחר, נכון? מה אתה עושה? אתה כל הדברים הכי ברוטליים, הכי... אתה שלי. אתה למעשה כל כוחות, כמה שיותר, מעצים את כוחות הגוף, כוחות התאוות. מה?
אתה אומר לו
החיים
שלך בידיים
שלי. כן. זה השליטה הכי מתוקף. דרך אגב, זה גם כן היה פעם המשחק של השעשועים של המלכים. השעשועים של המלכים היה הולך לצוד. כן, הולכו לצוד. יש אני שמעתי יש גם כאלה כן יש גם כאלה שעשועים של צדים בני אדם אני גם שמעתי גם כן יש כאלה שעשועים גם כן
גם היום
יש לו
כזה
שעשועים
לא
הקטע
הזה זה הבריחה מהגיהנום
קיצור
יש לי
מקום צעיק מה זה? אני ראיתי אותו
אתה רואה מה זה?
יש בבית
קיצור, ככה נעשה העניין.
ראית אותו בכלל?
טלוויזיה הבית?
אני יותר עזיק כבר.
ככה נעשה העניין. וככה נעשה העניין. ובקיצור, יש רגשי חרטה. אבל מה לעשות? הוא לא יכול לספר לאף אחד. ונתעצב בדאגה מאוד, ואמר לשרים לשוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. וחזרו לביתם. וכשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, התעסק בעסקה ועבר מדעתו העניין הנעל. שכח לגמרי. שכח את העניין למעשה ברגע שיש עכשיו, אמרנו שעכשיו אנחנו חוזרים את עצמנו, יש לאדם התעוררות לתשובה. יש לאדם התעוררות לשפר את מעשיו. יש לאדם רצון להתקדם בחיים, לעשות משהו עם עצמו. אבל מחמת שהדבר הזה הוא רצון בלבד, והוא עדיין קשה להעביר את הרצון למעשה, אנחנו אומרים שהרצון זה הדבר הכי גבוה של האדם. אדם שהוא לא רוצה זה אדם מת. אדם שאדם לא רוצה שום דבר זה אדם מת. שימו לב, האנשים הכי בעייתים נפשית זה אנשים שהם בדיכאון כזה שהם לא רוצים שום דבר. מה קרה? הם לא רוצים, לא רוצים לחיות, הם לא רוצים לאכול, הם לא אוכלים, הם לא שותים, הם רק ישנים, פשוט כאלה פאטים, קבועים כאלה, ככה. למה? הוא לא רוצה, הוא הפסיק לרצות. אדם שהוא לא רוצה הוא מת. כן? ואז מה קורה? הוא רצה להשתנות! הוא רצה לה, הוא הבין שהוא עשה טעות, שהוא גרס סתם לחינם את הבן מלך. את הבן שפחה הזה סתם, על מה? הוא מתחרט, על מה עשיתי לו את הדבר הזה? אם הוא בן שפחה באמת, למה הצגתי לו? ואם הוא בן מלך, למה עשיתי לו את הדבר הזה? והוא מתחרט. ואז הוא חוזר לביתו וחוזר אחרי לשגרה. והבן עלה שנתגרש ועשה מה שעשה, הוא בזבז מעותיו. כן, הלך, בקיצור, הבן שלנו, הבן מלך האמיתי, הולך לפאבים, בתי זונות, עושה חיים, חבל על הזמן. פעם אחת יצא לבדו, לטייל, והניח לשכב, תראו מה קורה לו.
זה לא חיים.
הוא בא על דעתו מה שעבר עליו, וחשב, עבר עכשיו הוא יושב ככה באיזה מקום, בספסל בפארק, היה שמש טובה ככה, הוא חושב, תראה מה עבר עליי בארבעה חודשים האחרונים. הייתי בן של אבא שלי, פתאום יחיו להתנכל לאבא שלי, יורשו אותי, אבא שלי דאג לי, הביא לי הרבה כסף, הלכתי, שכרתי דירה, עשיתי בלגן, פתאום השתוללתי. מה עשית הדבר הזה? כל הכסף, כל ההנאות, סתם לבזבז את הכל? אם אני בן המלך בוודאי לא ראוי לזאת, ואם איני בן המלך גם כן לא מגיע לזאת להיות בורח ומגורש, והתנשב והתיישב בדעתו. יישוב הדעת, אומר פה רבנו, שלאדם יש יישוב הדעת, הוא מגיע לשפר את מעשיו. כל העידן של היצר הרע זה שירוף הדעת, זה בלבולים. כל העידן שיש לאדם בלבולים ודעתו לא מיושבת עליו, הוא מגיע לידי חטא. אבל ברגע שאדם יישב את דעתו, מה אני עושה היום, מה אני עושה מחר, מה הדרך, מה המטרה לחיים, לאן אני רוצה להגיע, אז הוא מגיע לאיזה תובנה. עד רבה, אם כן. שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף בן המלך שיעבור עליו כאן סקלל. אם הייתכן, מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, ממה נפשך? אם אני בן של מלך, מה, ראוי לבן מלך לעשות כמעשים שעשיתי כמו עד עכשיו? מה, זה מה שאני צריך לעשות? ואם אני בן שפחה, גם כן לא צריך לעשות דבר כזה. גם אם קורה לך טוב, וגם אם קורה לך רע, אין לך פה מה לתת הקדוש ברוך הוא בעניין. שאתם יודעים מה קורה פה? הוא מתחרט. הבן מלך שלנו האמיתי הוא מתחרט על ההידרדרות שלו. אם אני בן, אם אני שמע אלוקיתי העניין, אז ברור שלא צריך לעשות עבירות. ואם הגוף העיקר, גם כן לא צריך לעשות פרוץ עד הסוף. אפשר גם אנשים חילוניים כביכול, הוא רוצה להגיד לך פה, גם אנשים חילוניים צריכים לחיות בחיי תרבות נכונים. גם אנשים שהם לא שורי תורה מצוות, זה לטמן דפליג, שזה לא נכון לחיות, גם אנשים חילוניים. לחיות קודם בשכרות, ללכת לבתי זונות, ולעשות מהחיים מה שרוצים. זה אין, אין לך אף אחד שיגיד לך שזה דבר נכון.
אבל יש אנשים שהחיים שלהם, הכיף שלהם הוא אחר, לא רק דווקא...
לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. לא, אני אומר לך, לא, בוא נראה את זה, זה מה שמדובר פה. מדובר פה של לתת הפקרות לחיים. הפקרות לחיים, תדעו לכם, בכל חברה, כל חברה שהיא, מרגע שאדם חי בהפקרות, החברה מתמוטטת. אם אין חברה, שנייה, אם אין חברה...
אתה עובד ביום, אחר כך יוצא מבעלי, שוטף, קם בבוקר לעבודה, זה חיים.
זאת הבעלי הבאות בשעת עבודה, אתה לא קם בבוקר לעבודה.
בטח שקם.
מה בטח שקם?
אולי אתה לא,
יש לך מסגרת.
זה לא הפקרות.
לא.
זה מה שאני אומר. אתה עובד, גם אתה עושה את כל ההנאות, וגם עובד.
לא, חיים בהפקרות, זה חיים שהאדם מניח...
יושב, לא עושה כלום, בטלן.
גם, בדיוק.
זה הפקרות, אבל לעשות כל הדברים האלה ולעבוד, זה לא הפקרות.
אני אומר לך מה, תראה. זהו, אז עוד פעם. משפחה ועבודה, זה למעשה מסגרת מאוד מאוד מחייבת.
נכון.
אתה מבין? אז זה כבר לא בהפקרות. אם אדם מרגיש שהוא מחויב, דרך אגב, זה אחד הבעיות הגדולות ביותר בדור שלנו, שאנשים לא מרגישים מחויבות כלפי המשפחה שלהם. אם אדם מרגיש שהוא מחויב למשפחה שלו, כלפי אשתו, כלפי הילדים, הוא רחוק, אני אומר לכם, 70-60% מהעבירות יורדות ממנו.
אין לו זמן.
אין לו זמן. מתי מתחילים הבעיות? שהגבר, יש לו, הוא לא מגיע הרבה הביתה, כן? והיחסים בין הגבר והאישה הם הופכים להיות קצת ראויים, ובעבודה יש בלגן, אז מתחילים לבלגנים. כי הוא לא מרגיש שהוא מעשה, הוא לא מחויב למערכת המשפחתית שלו. הוא לא מחויב לאשתו. זה שהם התחתנו, זה לא אומר שהם צריכים להיות כבולים. כי זה מה שמשדר את מערכת הנישואים היום. אז מה התחתנתי? אז מה? מה, אני חייב להכיר? היינו חברים, ההורים לחצו שנתחתן, אני אוהב אותה, אהבת אותה, אבל נגמר, אבל גמרתי, הפסקתי לאהוב אותה, אז מותר לעשות מה שאני רוצה. כי אותו דבר גם כן מרגישה ככה. היא עברה בין 15 ידיים, 10 ידיים, אז עוד לך, מה...
בשביל מה הם מתחתנים, איך שהוא חי, לפני החתונה ואחרי החתונה?
נכון, יש הרבה, נכון, יש הרבה כאלה שבאמת לא רוצים להתחתן. אבל יש כאלה שרוצים להגשים איזה חלום של חתונה.
לא חתונה, מסיבה.
מסיבה, חתונה. אבל למעשה הם לא מרגישים שהם מחויבים למערכת המשפחתית. למערכת הנישואין, כמוסד הנישואין. יש מדינה של מוסד נישואין. הבנת מה אני אומר? בוא נגיד, אפילו הוא לא חושב על זה, תיקח רוב האנשים שמתחתנים. אתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה מחויב למערכת הנישואין שלך? בכל מצב, בכל עניין? לא. מה, אם אני במילואים, אני צריך לדעת, אם אני עושה לחוץ, אני צריך לדעת מה יש לי. יש לי צריך לדעת מה אני עושה? רוב האנשים ככה חושבים.
כמו שבן אדם נגיד עובר את כל המסע...
בבית זה בבית, אבל בחוץ זה לא חייפי.
זה כמו שבן אדם נגיד... אבל מה הוא עושה בגוד? הוא לא אמורה לצבא, מה הולך לצבא? למה זה לא עושה? זה דבר שרוב
האנשים נורמליים
עושים.
לעשות דברים, הבעיה, אחת הדעות הגדולות, זה לעשות דברים כלאחר יד. סתם, כולם עושים.
זה מסיבה שהוא מתחתן, כי כולם מתחתן.
נכון.
אבל הוא לא באמת.
יפה.
הוא חייב אותו דבר כמו לפני
כן. בדיוק ככה. כן? פעם אחת, עכשיו בואו נראה מה קורה הלאה. פעם אחת הניח עצמו לשכב. הבן שפחה שהוא בן מלך. אוקיי, עוד הפעם, מנוחה, תקשיבו. שמתחיל, שאדם מניח את דעתו, כן? מתחילים לצוץ כל הדברים הטובים שבו.
פתאום שיש לו איזה נסיעה, 5 שעות באוטובוס, מתגבש כבר, כבר קרא את כל העיתון, קרא את הכל, כבר משעמם לו, אין לו מה לעשות. אז יש מנוחה.
כן. וחלם לו איך שבמקום פלוני יש יריד ביום פלוני, שילך לשם. ומה שיזדמן לו בראשונה איזה עבדות, להסתכר, יעשה זאת העבדות. אף אם אינו לפי כבודו. והקיץ מהחלום, ונכנס לו מאוד במחשבתו. כי לפעמים עובר הדבר תכף מן המחשבה אל המעשה. אך דבר החלום הזה נכנס הרבה במחשבתו. אך אף על פי כן היה קשה בעיניו לעשות זאת. והלך יותר אל השתייה. וחלמנו את החלום עוד הפעם. כמה פעמים, הוא בלבל אותו מאוד. הבן מלך שלנו, הבן שפחה הזה, הוא חולם כל מיני חלום מוזר. חלומות מוזרים, חלומות הזויים לגמרי. שהוא צריך ללכת ליריד, העבודה הראשונה שיתנו לו, שיקח אותה. שום עשיר, איזה עשיר. ללכת לעבוד, להיות פועל פשוט. תפסיק עם החיי הפקרות שלך, תתחיל ללכת לעבוד. הוא פעם אחת חולם. זה היה מהחלום, ממשיך את החיים. עוד הפעם, אותו חלום כל הזמן חוזר לו. לך ליריד, לך ליריד, לך לעבוד. עבודה הראשונה, תמצא, תעשה.
עבודה.
עבודה, עבודה, עבודה. כן? כל הזמן. והוא אומר, מה, אני נהייתי מטורף? עוד הפעם, חוזר, עוד הפעם חוזר לשחרור שלו. פעם אחת היו אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תענה, תעשה כנזכר עליה. תעשה את זה, תלך ליריד. תלך להסתכר שם. והוא הוכרח לקיים את החלום. והלך. ונתן מותר המאות שהיה לו על האכסניה. גם המלבושים חשובים שהיה לו הניח גם כן על האכסניה. והוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים. כגון פינשה. לדעתנו נקרא לזה, הפינשה זה נקרא לזה
סרבל.
סרבל. כן? או דגמח כזה פשוט. ג'ינס. והלך. ונסע ליריד, הוא בא לשם. לא, ג'ינס פשוט ככה, של 50 שקל. הלך לעבוד. כן.
זה רק הטפר.
קיצור, מה רואים פה? שבאים אל הנשמה של היהודים ומאותתים לה. נשמה, תאורה, הגיע הזמן שתצאי מתוך הביצה שלה. הגיע הזמן שתפסיק עם השכרות. הגיע הזמן שתפסיק עם משהו מצמד. תפסיק עם הדבר הזה. הדבר הראשון שהיהודית יכולה להתחיל ללכת לעבוד. תצא מתוך הבלגן שלך. תצא מהדמיונות שלך. בית של מלך, בית שפחה, ככה עשו לי, ככה נעשה לי. כן? תיקח האחריות על החיים שלך. תיקח האחריות על החיים שלך. יש אנשים שמספיק שפעם אחת עבדו עליהם, כן? ויותר לא נותנים ממה ואחד לא רוצים ללכת לעבוד. למה עבדו עליי? כמו את קטן. אז מה הם עבדו? אז פעם אחת לא עבדו עליך. תהיה אחראי, לא עבדו עליך.
יש דברים.
כל מיני דברים. תבין, מה זה משנה? איזה דבר?
אני אשאר לך אוהנת, למה שתחזור?
אה?
לא את המקום.
לא את המקום, צריך לעבוד.
אה, לעבוד כן.
לא, יש כאלה אנשים שברגע שעבדו להם פעם אחת, רוצים ללכת לעבוד בכלל. למה עבדו? יש להם כולם רבעים, כולם שקרנים. יש אנשים שנפלו שם בעסק. כן? נפלו בעסק, למשל. ויותר לא רוצה לעסקים.
זה
חוכמה. היה לך חנ
זה
פעמים חוכמה. שנייה. יש לו חודש יש לו בחובות, אבל הוא אומר, החוכמה היא לא להתייאש מהחיים.
נכון.
להמשיך את היום מחדש עוד פעם.
אבל אם אין לו מספיק
כסף, אין לו תהיה. זה משהו אחר, אני לא אומר, זה תלוי באפשרויות.
חוכמה שאתה בקזינו, לא להמשיך להפסיד, אבל שאתה...
החוכמה לעצור איפה שחוכמיכים. בסדר, זה לא משנה, אבל בכל מקרה...
אבל אין דבר כזה.
אבל בכל מקרה, העניין בחוכמה הזאת היא שלמעשה, האדם צריך את החיות על החיים שלו.
אם אתה אומר לעצמך, עכשיו אני נצח.
לא, אתה זרק אחת אחרונה.
כן.
עוד
15,
מה נותן עוד אחת? צ'י, 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 צ'י.
עכשיו אני
נצח. אחרי
הכסף שלהם על ה...
על ה... מוריד חזרה אליך. והשקיעים הלך אל היריד.
יש כאלה, אני מכיר בן אדם שהיה בקזינו וזה, עשה כסף, עשה איזה 50 אלף דולר, שם חמישי האחרונה, הביא עוד איזה 15 ככה על היופי, ככה לפני היציאה. אמר, שים איזה תנק שלך, שם חמישי הלך. איזה יופי.
עשה?
חזר עם 3-4 מזוודות.
כן.
שעצור דולרי.
לאחד מיני מיליונים.
לא, והוא מיליארדר בלי קשר. סתם, שם ממנת, זה החוויה שלי, פעם בכמה
חודשים.
מה?
איזה אחד פיצח להם את הקופה באלת, הוציא 1.5 מיליון דולר.
וואלה?
כן. הביאו מאבטחים בשביל לבוא אותו עד הרכב שלו, שלא ינסו לשדוד אותו בדרך.
מה זה פיצח להם את הקופה?
כל הקופה, לא יודע מה בדיוק היה שם. פתאום אתה... כל הקופה.
תפוח. והסכים והלך אל היריד, הוא פגע בסוחר אחד ואמר לו, רצוחה להסתכל באיזה עבדות? וישיב לו אין. אמר לו, אני צריך להוליך בהמות. תזכיר עצמך אצלי, והוא אולי לא פנאי ליישב עצמו בזה, מחמת החנונה. ואמר לו, כן, תכף, אין. והסוחר שכרו תכף, ותכף התחיל לשמש אותו בצוות טוב, ודרך האדון אין משרתה. רוצה להתחיל לעבוד? כמה? 2,000 שקל לחודש. בואו, תתחיל לעבוד. קח את הבהמות לפה, תרים את זה, תרים את הסקים, תחבר את העגלה, תרתום את הסוסים. וואלה, תוך שנייה, פתאום קפצת לתוך העבודה. והוא ישר אמר לו, התחיל לעבוד וזה לרוץ. כן? והסוחר מצווה עליו כדרך אדון. ושאל את הסוחר, איך הלך לבדי עם הבהמות האלה? אני לא רק ללך עם בהמות, איך אתה רוצה ללך עם בהמות? וישיב לו, אל ידאג, יש לי עוד רועים הוליכי בהמות שלי, ותלך עמם. ונתן לו לידו איזה בהמות שהוליכם, והוליכם חוץ לעיר. ושם התקבצו יחד שאר הרועים המוליכים הבהמות, והלכו יחד. והוליך את הבהמות, והסוחר היה רוכב על סוס והלך אצלם, והסוחר היה רוכב באכזריות, וכנגדו היה באכזריות יותר מאוד. והוא היה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר, מחמת שראו באכזריות גדול את כנגדו, והיה מתירא, פן יקיר אותו הקאה אחת במקלו, וימות תכף, בגלל שהוא היה כזה רזה וצנום, כן? הוא ראה שהסוחר הזה כזה שלוב, עם קרס גדולה כזאת, נשפחת לו ככה על הסוס, על האוכב.
זה שובה אליו, זה שובה לעבור יצא.
כן, סיגרה בפה, כובע בוקרים, נעליים דוקרני, בוחרת על הסוס, הרגליים של הסוס ככה כבר קיבלו שפיל, כן, רוכב רוכב, סוס כזה ככה מקל, מקל בסוס ככה, תיקח את הבהמות, תתחיל לעבוד! הוא ככה, כן, 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 ככה. מה שאתה אומר, הוא לא יודע, תופס את הבהמות איכשהו, אומר לו, טוב, אני לא יודע, תתחיל לעבוד, תתחיל לעבוד, אני משלם לך כסף, אתה תגיד לי מה לעשות, אני אתן לך הרבה כסף וזה, תתחיל לעבוד! בקיצור, הוא ככה מצווה אותו, הוא אמר לו, וואי וואי וואי, זה ייפול עליי עכשיו עם איזה שוט כזה, אני אקום, אני אדפק ברצפה, אני לא אקום בחיים. בקיצור, הוא רזה הכל, נכנס לפאניקה, פחד ממנו, מתחיל ככה, מתחיל לרוץ יחד עם הבהמות, יחד עם כל הרועים. אחר כך, עכשיו אני רוצה השנייה לעצור פה. הקטע פה של הסיפור, זה למעשה הסוחר הזה, למעשה כבר כביכול איזה מין שליחות בית הבורא יתברך, ברגע שאדם למעשה מתחיל לעשות מעשה. היהודי, עד שהוא החליט שלמעשה הוא רוצה לעזוב את הדרך הרעה שלו. אמרנו שעד עכשיו שהבן המלך הזה, למה הוא היה עושה עכשיו? רק היה הולך להשתקר כל הזמן, פאבי, מסיבות, בתזמות, עושה מה שהוא רוצה, חי בהפקרות. מה עושה הבן המלך הזה פתאום? זורק את הבגדי מסיבות שלו, כן? משלם את התשלום האחרון שהוא יותר שלם, ולמעשה בזה הוא חותם, כן? את הדרך האחרונה שהוא הלך בה, את הדרך הישנה. הבגדים של האדם הם הלבושים שלו. המעשים של האדם הם הלבושים שלו. שימו לב. כל מעשה שהאדם עושה, הוא מעשה מייצר לעצמו לבוש. הלבוש הזה קוראים לו לבוש רוחני. בלשון הקבלה והחסידות קוראים לזה חלוקה דרבנן. הלבוש הזה למעשה מהווה, כן? מסופר על יהושע הכהן הגדול, כן? היו לו שני בנים, שהשני הבנים שלו היו עושים עבירות, השלפות, נשים אחריות וכאלה. אז אומרת הגמרא, אומר בנביאים, ויראה את יהושע הכהן הגדול והנה לבוש בגדים צועים. אז הוא אומר, בא אליי מלאך, אומר, הרבה הקדוש ברוך הוא החלף עליך מבגדים הצועים ועשה להלביש אותו מחלצות. מה קרה? כל המעשים של האדם שאדם עושה, אין מעשים טובים, אין מעשים רעים, אין מעשים, הופכים להיות לבוש לנשמה שלו. לבוש לנשמה. מעשה טוב, הוא למעשה הופך להיות לבוש אור על הנשמה, על הגוף שלו, על הנפש שלו, ומעשה רע הופך להיות לבוש שלילי, חשוך, שבעצם מסתיר ומאדיר, ומוציא את האור האלוקי. ואותו בן שלנו למעשה, ברגע שהוא החליט להתייחס אל הקול הפנימי שלו, לעזוב את המעשים השליליים שלו והרעים שלו, הוא למעשה אומר, אני עוזב עכשיו את כל הלבושים שלי ששייכים לעבר, את כל המעשים, דהיינו, מה זה הלבושים? את כל המעשים של העבר, אני עוזב אותם, זונח אותם, ומתחיל פה דרך חדשה. דרך חדשה. מה? דרך של עבודה. השלב הראשון שיהודי מתחיל להתעורר בתשובה זה פחד מוות. אתה מרגיש שכל ה... אני אגיד לך, יש שני שלבים בתשובה. השלב הראשון בתשובה זה שאדם מרגיש מאוד שמחה, מאוד התעלות, מרגיש מאוד קרבה, את השם יתברך, כאילו הקדוש ברוך הוא ממש עוזר לו, ואני שמח. אבל יחד עם זאת הוא חוטף הרבה כפות חבל על הזמן. חבל הזמן, אני מכיר הרבה אנשים שחזרו בתשובה בשלב הראשון שלהם חטפו כפות לא נורמליות, פנצ'רים, כספים, חובות נפלו עליהם, עיקולים. למה? למעשה זה מין טהרה מסוימת על כל העבירות שהם עשו. והבן מלך שלנו פה, הנשמה ברגע שמתחילה להתעורר לחזור בתשובה, הוא למעשה כביכול היא צריכה להתעורר לעבור את השלב של טהרה. זה הסוחר הזה, היא חובה איזה פחד, כן? אומרת הגמרא, פחדו חטאים בציון. מה זה פחדו חטאים בציון? אומרת הגמרא, כתוב רבנו, אין אדם מפחד, אלא אם כן יש בו חטא. חטא גורם פחד. האדם שלא לא חוטא, לא מפחד. לא מפחד. הבעיה הגדולה שלנו שיש פחדים, זה שאדם מפחד. אם אדם הוא מרגיש שהוא שלם, צדיקים גדולים, אני אומר לכם, צדיקים גדולים היו במקומות מאוד מאוד מסוכנים, לא פחדו. זה לא קשור גם לחיים למוות. יש צדיקים שאפילו הגיעו למקומות מסוכנים מאוד. אבל הם אמרו, מה נשך? כאילו, השלמות של האמונה שלהם הייתה כל כך גדולה, כן? שאפילו אם אני צריך למות, עכשיו אני אמות. מסופר, השבוע היה יום יורצייט, יום פטירה של הרבי מקוצק. כן? כבר נגיד איזה ממרק אחת קטנה משמו, הוא אמר כתוב בתורה, אמר פעם אחת ככה, אומר, אתם יודעים, הוא אמר פעם אחת, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אז הם אמרו לו, איפה? אז הוא אמר להם, איפה שנתנו לו להיכנס? הקדוש ברוך הוא נמצא שנתנו לו להיכנס. הוא אמר עוד אמרה, שכתוב, והיו הדברים האלה שצווחה היום על לבביך. אז שואלים גם, שואלים, מה זה על לבביך? על לבביך? על לבביך זה בחיצוניות, זה על הלב, לא בתוך הלב. צריך להגיד, והיו הדברים האלה שצווחה היום, בתוך לבביך, מה זה על לבביך? אז הסביר רבי מקוץ ואמר, שעל לבביך זה על הלב, בהתחלה הדברים הם בחיצוניות הלב. אבל מספיק פעם אחת שהלב ייפתח, ואז כולם יכנסו פנימה. זה דבר נכון, לפעמים אדם לא מדבר תורה, והתורה לא מתיישבת על ליבו. אחר כך נפתח הלב, ועל כל הדברים נכנסים פנימה. אז הוא סיפר פעם אחת על מוות, תראו מה הוא בצדיק אומר על מוות. שהוא גסס, הלך למות, אמר תדעו לכם, שמוות אין בו אלא כמעבר מחדר לחדר. צדיקים ככה מרגישים. יש אנשים שכל חייהם מתייראים ומתפחדים ממוות. הצדיקים, כשהם צריכים למות, הם מרגישים כאילו עוברים מדלת לדלת. למה? כי כל חייהם הם חיו שמה. ברגע שיהודי מתרגל לחשוב רק על העולם הבא, רק על תורה, רק על מצוות, רק על תפילות, רק על מעשים טובים, אז לאן הוא שייך יותר? לקרוא לשמה?
לשם.
לשם. כי מה שלו בעולם הזה? את מה את האוכל שהוא אוכל? את המיטה שהוא יושן? את הסטנדר שהוא לומד עליו? מה יש לו בעולם הזה? כלום. אכפת לו ללבש את זה, ללבש ההוא, אכפת לו יאכל את זה, יאכל את ההוא, מה אכפת לו? מה שנותנים לו, ראיתם צדיקים? מה שנותן לו על השולחן הוא אוכל. צדיקים לא אוכלים, אוכלים רק לקיום הגוף. העולם הזה בכלל לא מעניין אותם, לא מעניין אותם בכלל לגמרי, כלום. זה נפל, זה הלך, זה... מחלקים ברכות בלי סוף, לא בקושי יושנים, כולם יודעים תורה, כולם מעניין אותם. איפה אני אז איפה הם שייכים לעולם הזה, לענות העולם הזה? שייכים לתאוות, שייכים לכסף, לממון, למה הם שייכים? רק לשם. אז אצלהם, שהם צריכים לעבור את העולם הזה, בשביל זה עקבו את הדלת. כתוב בספרים שהצדיקים, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה שלהם, זה כמו לקחת שערה מחלב, מכוס חלב. למה? כי שערה מכוס חלב, אתה עושה ככה טק, אתה מוציא את השערה. זה הכוס חלב. אומרת הגמרא, רשעים שצריכים לעזוב את העולם הזה, משל למה דבר? יפה. כמו דרדרים שאחוזים בתוך צמר. ראית פעם דרדרים אחוזים בצמר, אפשר להוציא את זה? זה פה, נתפס מפה, נוציא מפה, נוציא מפה. עד שהנשמה יוצא, פצט לו הנשמה. למה? למה הם עושים כל כך הרבה צער ואיסורים? כי כל כולם הם כל כך אחוזים בהנאות, של העולם הזה, הם כל כך שייכים לעולם הזה, שאין אפשר, הם לא יכולים לסוגל לעזוב את זה, אני שומעת לסוגל לעזוב את זה, קשורה בעולם הזה, הנפש קשורה בעולם הזה לגמרי. שלא נדבר בכלל, לא נדבר על אלה שבכלל, שחווים את העולם התמורות, שחיים בדמיונות, השם ירחם עלינו, כן, יצילנו. אבל למעשה, הפחדים האלה שעוברים על הבן מלך, שהוא עכשיו בתוך היער, והסוחר הזה, אלה מעשים האיסורים שהוא צריך לעבור את המירוק הזה. אז הוא יגיע לגדולה. אבל אנחנו תכף נראה בסיפור הזה שהכל מתהפך אצלו. הכל מתהפך. ולמעשה הוא יגיע לגדולה שלו. אבל קודם כן, לפני שמגיעים למעלה הרוחנית שלך, צריך לעבוד קשה. צריך לעבוד, צריך להתייגע. רבי יהודה יחיאל אייזק מקומן היה אומר שבתחילת דרכו הוא היה סובל מרורים. מרורים בלימוד הלכה, בלימוד גמרא, לימוד תורה. בהתחלה לא קל ללמוד תורה. בהתחלה קשה להתייגע לתורה הקדושה. בהתחלה שלומדים תורה, התורה בכלל לא ערבה לכך. לא כיף ללמוד תורה. אבל אחרי זה שחרחה שהתורה מתגלה לאדם, אדם מרגיש שמחה בלימוד תורה שלו. עונג בלימוד תורה שלו. זה קשה בהתחלה. אבל אחרי זה זה תענוג עולמי. הלאה. בתוך בתוך קרנס הלילה, ודבר כזה עדיין לא עבר עליו, שיצטרך ללון יחידי בלילה, בתוך אובי היער כזה. ושמע כל נעמת החיות שאומרים כדרכיו, ומתיישב בדעתו ועלה לאיזה אילן ולן שם. ושמע כל חיות ששואגים מדרכם. בבוקר הסתכל, וראה, והנה הבהמות עומדים סמוכים אצלו. וירד מן האילן והלך לתופסם, וברחו לאלן. תקשיב טוב, שומע? איזה, תקשיב. אני רוצה שתסביר את המהלך הזה, תסביר את המהלך הזה. לילה, מאוד מפחיד, חשוב. שומע כל מיני נעמות סוסים, חיות, פעם יחידי בלילה, למה? ברחו לו הבהמות, רודף אחריהם, כן? איפה הוא ישן בלילה? הוא ישן למטה על הרצפה, יבוא איזה טן, יבוא איזה זאב, איזה דוב, ויטוף אותו. עלה לשון הלילה, בלילה קר, שומע כל מיני נעמות של סוסים, כל מיני חיות, תנים. קיצור בבוקר מה הוא קם? הוא רואה, הנה, הבהמות פה לידי, ליד העץ. יורד מהעץ, מה לתפוס אותם? איך הוא בא לתפוס? הבהמות בורחו לו. והלך אחריהם יותר, וברחו יותר. והיו הבהמות מוצאים שם איזה עשבים, ועמדו לראות ולאכול, והיה הולך לתופסם וברחו. וכן היה הולך אחריהם והם בורחים. הולך אחריהם והם בורחים. עד שבא בתוך אובי היער מאוד. שהיה שם חיות שאינם מתיירים כמו מאדם כלל. כי הם רחוקים מן היישוב ושוב נעשה לילה. ושמע כל נעמת החיות ונתיירה מאוד. ויער, והנה עומד שם אילן גדול מאוד. ועלה על אותו אילן בבואה לאלן ויער, והנה שוכב שם בן אדם ונתיירה. תסבירו לי את העניין הזה, אני רוצה שתסבירו. היה לילה.
לילה זה היה לנו חוסר באמונה, כאילו
החוסר באמונה. יפה, הוא שומע כל מיני חיות, כל מיני בעיות, כל מיני רעשים של חיות בהמות, כן? פחד.
כי הוא בעלי חטאים,
כמו שאמרתי. כן, יפה מאוד. ואז, בבוקר מה קורה? הוא רואה את הבהמות. והוא רודף אחריהן. מה זה מזכיר לכם? אדם שרודף אחרי הבהמות. והוא מנסה לתפוס אותם, והם בורחים לו, מנסה לתפוס והם בורחים לו. או, אדם, זה בדיוק העניין, הבהמות זה כל מיני היצרים של האדם.
הבהמיות
שלו. הוא מנסה להחזיק בהם, והם בורחים אלו. אדם, אם אני אקח דוגמה, אדם שרוצה כסף, כן, רוצה כסף, הלך לעבוד, ירוויח 1,000 שקל. הוא רגיל, עכשיו כל פעם מרוויח, כל יום מרוויח 1,000 שקל. 1,000 שקל, 1,000 שקל, פעם ראשונה מבסוט, כולו 1,000 שקל, וואו,
כל יום 1,000 שקל?
תגיד, כן. טוב או לא טוב?
הלוואי עליי.
יפה מאוד. בשבוע הראשון, אתה חי, פנן, אתה כולך מאושר, נכון? בא הביתה, קונה לאחותך שוקולדים, קונה לזה ארטיקים, מזמין את חברים שלך לסרט, נכון?
לא. במובן אתה כבר מתרגל לזה.
אה? למה לא 1,000 שקל כל יום? מה יש לך? תהיה לה עוד קצת, יא פרסי.
זה
בעיה הפרסים האלה. תזמין אותי, בסדר? אנחנו פרסים, שנינו פרסים, תזמין אותי. קיצור, הוא הולך אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, יש כסף. אחרי חודש הוא מתרגש? 1,000 שקל? ביום?
לא.
כרגיל. קטנה, מה זה 1,000 שקל? יש לי חברים מרוויחים 2,000 שקל ביום. אה, יש
כאלה.
יש לי חברים,
חבל על הזמן. תקר לי אותם.
ואז למעשה, כבר 1,000 שקל, כבר לא רלוונטי אצלו. אבל אם הוא היה מרוויח 2,000 שקל, היה טוב. אז מה הוא מנסה לעשות? לחפש עבודה ב-2,000 שקל.
תמיד הוא מחפש יותר, אוהב כסף לא יקבל כסף.
או. אותו דבר גם כן לגבי התאווה הידועה. אומרת הגמרא, איבר קטן יש בגופו של האדם. מסביעו, רעב. מרעיבו, שבע. דבר ידוע, אדם שרודף שמלות, בחיים לא יירגע. עד זקנותם. מי שיקום אחד בתאווה הזאת, בחיים זה לא יירגע, הוא רק יהיה עודף אחרי הדבר הזה. לעומת זאת, אם אדם יודע להרגיע את עצמו, רק מה שמותם מותם מה שאסור אסור, הוא רואה שהוא לא, לא משוגע אחרי הדבר הזה. ואותו יהודי שלנו פה, הבן מלך הזה, הוא מנסה לרדוף אחרי התאוות האלה, אחרי העבירות שלו. או אפשר להסביר את זה בצורה הפוכה, שהוא אפשר להסביר את זה בעוד צורה. כבר אני חושב בצורה הזאת שלמעשה, שאמרנו שאחרי היהודי שלנו מתחיל לעשות בתשובה, נכון? הוא מנסה לחפש אחרי העבירות שלו ולתקן אותן. אנחנו גם בוחרים לו כל הזמן. הוא קודם מתעסק איתם, מתעסק איתם, מתעסק איתם. עד שהוא מגיע אחר כך, אנחנו נראה שהוא יגיע אחר כך לעכשיו
שלו.
זה לא טוב. כי הם בוחרים לו כל הזמן. אדם, יש שלב, אין שלב בחיים, אני אסביר לכם משהו. יש אדם שפשוט עשה תשובה המון המון שנים. נגיד על חטא מאוד קשה שהוא עשה. חטאות נעורים, על כל מיני גזי, כל מיני עבירות, חמורים שהוא עבר. עבר הרבה עבירות. אף פעם, כמו שאדם שעשה תשובה, הוא אף פעם לא ירגיש בנפשו שהתשובה שלו הייתה שלמה לגמרי. למכתוב שעד, אומר הרמב״ם, עד שיעיד אליו ידע תלומות שלא יחזור לאותה עבירה. נמצא ללמדים שתשובה, אומר רבן הקדוש, שתשובה תמיד עושה תשובה על תשובה. תשובה על תשובה. לכאורה, אבל זה טעות. למה? זה כאילו כביכול לרדוף אחרי הבהמות. אתה רודף אחרי. תניח להם, תעזוב אותם כבר. זה חלק מהם של התשובה, זה עזיבת חטא. עשית עבירה, תקום, תעשה תשובה אמיתית. מהירה ואהבה. תעזוב את החטא, אבל תמשיך הלאה. ופה כביכול אחרי שהוא כבר עוזב את העניין שלו, הוא עוזב למעשה את כל העבירות שלו. שהוא היה במרזח, שהוא היה משתכר, שהוא הולך לבית זונות, הוא עוזב את הכל. הוא הולך להסתכר, הוא הולך לעבוד, אבל הוא עדיין מרגיש שהוא שייך לבהמיות הזאת. הוא רודף עדיין אחרי בהמות. ובואו ממשיך רבנו ממשיך ככה. בלילה השני כבר מגיע, והנה עומד שם אילן גדול מאוד מאוד, ועלה לאותו אילן, בבואה לאילן, וייר והנה שוכב שם בן אדם ונתיירה. ואף על פי כן, היה לו נחמה, מאחר שמצא כאן בן אדם. ושאלו את זה, מי אתה? בן אדם? מי אתה, בן אדם? זאת אומרת, הוא כבר הגיע לכזה מקום ביער, שכביכול הוא בכלל לא מבין שיש בו לך בני אדם. יכול להיות שבכלל לא בני אדם פה אנשים. מה אין באת לכאן? ולא היה רצונו לספר לו מה שעבר עליו. וישיב לו שאני באמת, היה לי בהמות פה ונעבדו לי. הוא לא מספר לו כל מה שעבר עליו בחיים. אני אומר פה רבן יסוד גדול פה. אתה נפגש עם אנשים, אז תספר כל מה שעבר עליך בחיים. פעם אחת, אני אספר לך סיפור. פעם היה לי חבר שחזר בתשובה. הוא היה בלגניסט גדול. עשה המון המון שטויות.
מי?
חבר. עשה המון המון שטויות, המון שטויות. והוא חזר בתשובה, והגיע לקטע של השידוכים. וזה בלגן. אומר, מה היה בשידוכים?
שמע יוסי.
הייתי פה, הייתי שם.
הוא הגיע לקטע של השידוכים.
כן. הייתי נגעתי בנשים, וזה, שבחורה עירה, לא בוח, חסר ועכשיו ידע מיר שמיים. וטימו בחורות קשורות וטובות. מה יגיד לה? עשיתי שטויות?
לא
נעים. אז הוא אומר, פה בדיוק זה ההיצע שלא צריך לספר את הכל בהתחלה. לא לספר את הכל.
צריך לספר את זה תכניס?
אה?
מתי שהוא צריך לספר את זה?
לדעתי, זה לא, אם אדם לא שייך...
זה לא רלוונטי. זה כבר לא שייך, אם זה לא שייך עליו היום.
זה לא רלוונטי.
יוסף, מה לספר את זה?
לא רלוונטי. כן? והוא עכשיו שני אנשים נפגשים. ושאל אותו את האדם שמצא שם על האילן, מה אם באת לכאן? וישיב לו, אני באתי לכאן על ידי הסוס, שהייתי רוכב על הסוס ואמרתי לפרוש. והלך הסוס וטעה בתוך בית חייה, והייתי רודף אחריו לתוסו. והוא בורח יותר, עד שבאתי לכאן. והתחברו שם יחד, שיהיה להם צוותא יחדה. ודיברו ביניהם, שאפילו כשיבואו ליישוב, יהיו גם כן ביחד, בצוותא חדה. ולנו שם שניהם, ועמדו כל נעמת החיות שעומים ושואגים מאוד. לפנות בו, עכשיו, עכשיו למעשה, יש פה שני אנשים, אחד איבד סוס, אחד איבד בהמות. אני אספר לכם סיפור מאחורי הקלעים. אני אגיד לכם את המאוחר. זה שאיבד הסוס, מי זה?
הצייד, זה השבל שבל שהוא
במלך. זה שאיבד הסוס, זה בן שפחה שהוא היה בן מלך. והבן מלך האמיתי.
בן השפחה האמיתי?
כן, בן השפחה האמיתי. שהוא כביכול היה מלך. זה בעל הסוס. והבן מלך האמיתי זה שבית הבהמות. בואו תראו באיזה מצב. מה ההבדל בין סוס לבהמה? סוס זה חיה, זה יהיו כאילו אותו עניין. סוס זה חיה אצילית. נכון, ראו שסוס זה החיה הכי אצילית שיש. הסימון דהירה שלה וזה. אבל מצד אחד, כתוב שהסוס זה החיה שהכי שטופה בזימה.
זה מאוד נכון.
סוס זה הזכה... סוס זה הזכה שהכי שטובה בזימה. אומר כתוב על ישמעאל שהבשר חמורים בשרם וזרמה סוסים זרמתם. לא מדובר על אותו גוי. כל הגוי, לא המנה של התאווה, תאוות הגוף, תאוות הניוף, היא תאווה מאוד מאוד חזקה. אומר הבן שזה תאווה משותפת לכל אומות העולם, שכל שבטים משימים אומות העולם. עכשיו, הבן המלך הזה למעשה...
נאמר מצרים.
נכון, אוקיי. ככה גם סוסי ישראל, לקח את הסוסים, כן. וכל העניין הזה של הבן מלך המדומה, הוא משול, הוא מחפש את הסוס. אבל זה המהות שלו. הוא מחפש את הסוס כל הזמן, הוא כמו דומה, הוא דומה לסוס.
הכבוד יאללה.
הוא מחפש את הסוס, כאילו, כאילו, זה המהות שזה המשלה שלו. הוא מחפש את המשלה שלו שנאבדה שהייתה עד עכשיו. לעומת זאת הבן מלך האמיתי שהוא כבר עשה תשובה, הוא מתעסק עכשיו עם העבירות שלו כדי לתקן אותם. הוא עודף אחרי העבירות כדי להתייגע לתקן אותם. אני אשאל פה שאלה, זה לא המצב של כולנו? הנפש הבהמית שלנו רודפת אחרי סוסים, אחרי כבוד, אחרי תאוות, והנפש האלוקית שלנו מחפשת תיקון, מחפשת משמעות, מחפשת דרך בחיים, מחפשת איך לתקן ואיך להגיע לשלמות האלוקית שבה. וזה נוצר מפגש ביניהם. זאת אומרת, האדם מודע לעצמו שמצד אחד יש בו נפש בהמית, כמשל הסוס, והנפש האלוקית, כן, שהיא מחפשת את התיקון שלה ואת המשמעות שלה. דיברנו שהרדפת אחרי הבהמות זה ניסיון לתיקון, כן? ודיברנו על העניין הזה שבעצם העניין הזה בעצם מבטא את הרצון להגיע, כאילו, לתקן את העבירות גם כן, הרדפת אחרי זה. לפנות בוקר, עכשיו שניהם היו על העץ אחד. העץ, פה העץ, ותכף נראה שהעץ זה למשל הצדיק. הצדיק, כתוב, צדיק התמר יפרח, כי הארץ בעוונו נשגה. למה? כי הצדיק למעשה זה מין אישיות מסוימת שהוא בעצם מועץ. מה העץ? העץ למעשה, צדיק הוא כמו עץ, למה? כי הצדיק למעשה יש לו שורשים חזקים, שהוא כל מיני מחובר לשורש נשמתו. הוא שם שם הערות, יש לו גזעים חזקים, הוא נטוע טוב, יש לו אישיות מאוד חזקה, מאוד איתנה, הוא יודע טוב מה רוצים מהחיים שלו בעצמו, מהחיים שלו טוב מאוד, הוא מודע מאוד למעשים שלו, למודע שלו, הוא מודע מאוד מאוד לעצמו, ומצד אחד, הענפים והעבירות שלו, זה המעשים שלו. וזה כביכול האדם את השדה. כן? והדברים האלה בעצם, עכשיו שניהם באים לצדיק. כביכול, פה מסופר ברבנו, שאתה מגיע לצדיק. מגיע לעץ, שניהם על העץ. הנפש הבהמית והנפש האלוקית. שני מפגשים. לפנות בוקר, שמע כל חוכה, גדולה. מאוד מאוד. על פני כל הים. צחוק. שהייתה מתפשטת כל החוכה על כל היער. כי הייתה החוכה גדולה מאוד מאוד. עד שהיה היער מזדעזע ומתנענע מן הכל. והוא נתבהל מתפחד מאוד מאוד מזה. ואמר לו השני, שוב, אין כאן אני מתפחד כבר. כי כבר אני כאן לכמה לילות. ובכל לילה, סמוך אל היו, נשמע כל החוכה הזה. עד שכל האילנות רועשים מזדעזעים ונתבהל מאוד. ואמר חברו, הדבר נראה שזה מקום ידוע לשדים, לחיצונים. כי ביישוב לא נשמע כל חוכה כזה. כי מי ששמע כל חוכה על כל העולם, כן? ואחר כך נסע תכף יום, יסתכלו ויהיו רואים עיני הבהמות של זה עומדים זה. אני רוצה לעצור פה את הסיפור. אני רוצה לספר פה בלילה, ולנושא המשל שלנו והלילה. היום והלילה, למעשה ברגע שהאדם מתחיל להסתכל על, על העולם, כן? שתמיד יש יום ויש לילה. להגיד בבוקר חסדך שאומרתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך שהמצבים של האדם מאוד נהירים, מאוד ברורים, הוא רואה, מה, הוא רואה טוב מאוד מה קורה, הכל זורם לו בחיים, כל מה שהוא צריך נמצא לו, כן? מצוי לו, והוא הולך סמוך ובטח בהשם יתברך. זה חסדך, חסד השם עליי, חסד השם עלינו, שהכל מה זורם מוצאי. ואמונתך בלילות, שאז האדם נמצא במצב שהוא לא רואה, שחוסר ודאות, של בלבולים, שהוא רואה שהחיים לא הולכים לו כמו שצריך. אז זה זמן של אמונה, שצריכים הרבה אמונה כדי לעבור את הלילה. אבל למעשה בסוף כל לילה יש צחוק גדול, שהיום צוחק מהלילה. לפנות בוקר בעמוד השחר, שאז הלילה הוא מתגבר בתוקף שלו, שאז הזמן של ההסתר הכי גדול, זה החושך הכי גדול, אבל הוא יודע שעוד שנייה הוא מאבד את הכל. והתחיל לזרוח היום. ואז התחיל להעיר את האדם, הדרך שלנו התחיל להיות מוארת. הוא יהיה בטוח בדרכו, הוא יסמך במעשיו, כן? וכל החוסר בהירות והחוסר אמונה והחוסר ודאות שהיו עופפים אותו ותופסים אותו עד עכשיו יהיו פגים ונעלמים. זה המצב למעשה שהיום הבהירות, האמונה, כן? היא צוחקת מהלילה, מהסתר פנים. והלילה, הבנת? זאת אומרת, כן, יש צחוק, יש צחוק בלילה, בסוף הלילה יש צחוק. כשהיום מגיע, אז כבר יש צחוק מהלילה. הצדיק, בסופו של דבר, שמגיע הזמן של הבהירות, כן, אז אנחנו קראו כמו שאנחנו קראו בתהילים. אז ימלא צחוק פינו, הוא שונה אורינה. מה זה אז? לעתיד לבוא. לעתיד לבוא שתבוא הגאולה השלמה, נשב ונצחק. כמה שזה נראה בדמיוני, אבל נצחק מהעבירות, נצחק מכל מה שעבר עלינו, איזה עולם מבולבל, איזה טיפשים היינו, איזה תמימים היינו. יש צחוק של כאילו, וואי, הייתי טמבל. אני צוחק מעצמו. איזה התנהגות לא חשבתי כמו שצריך. הייתי צעיר פעם, כן? זה כמו שאדם יכול לצחוק על, כמו שאדם ותיק, כן? בצבא, צוחק על הצעיר. למה? כי הצעיר עכשיו הגיע לטירונות, הוא לא יודע מי נגד מי, וזה, מה הולך איתו פה, מי נגד מי, מה הולך, זה מפקד, זה זרסה, וזה. תשים אותו כמה חבר'ה פתמניקים, עושים לנו צחוק, מתחילים לטרטר אותו. הוא לא מבין שהם חיילים כלום בדיוק, אבל הוא לא מבין כלום. אבל אחרי זה, הוא צחק בעצמו בעצמו, איזה צעיר הייתי? לא תפסתי את עצמי כצריך, לא הבנתי. זה הצחוק. הצחוק של הוודאות על הזמן החשוך. הצחוק של האמונה על החסרון אמונה, על הבלבולים. איזה צחוק הזה. והלילה, כן, לקראת הסיום שלו, הגלות, לקראת הסיום שלה, יש את המצב ותצחק, ותצחק ליום אחרון. פיה פתחה בחוכמה, בתורת חסד השונה, כן? לא, ותשחק, עוד ועדר לבושה, כן? ותשחק למחרון. אחרי שהאדם מתעדר בלבושים של מעשים טובים, של תורה ומצוות, גם מתי? בלילה, שחשוך, שלא הולך, שקשה לקום בבוקר, שקשה לימוד תורה, שהראש לא תופס, שקשה את האהבות שתופסות אותך, שלא מסתדר לך, עדיין אתה אוחז בתורה, באמונה, אז אם מגיע העם האחרון, אתה שוחק. לעתיד לבוא נראה יצר הרע, באים יצר הרע והצדיקים. לרשעים זה נראה כמו חוץ שערה. לצדיקים נראה כמו הר גדול. הללו בוכים והללו בוכים. הצדיקים בוכים, למה אתה בוכה? תראה איזה הר גדול עליתי, לא ידעתי, לא תיארתי לעצמי, איך עברתי אותו בכלל? מי תהיה, מי פעילה שאני אעבור את העולם הזה כמו שצריך? והללו בוכים נראה לה כמו חוץ שערה. היצר הרע כמו חוץ שערה, לא צריך להתגבר עליו. על כלום! הפיל אותי בבום. בקטנה הפיל אותי. מה, אתה לא יכול להתגבר על עצמך על דברים קטנים מהותיים? מה, אתה לא יכול לשלוט את עצמך לא לגנוב בזוקה מהמכולת? על כדי כך אתה דפוק. אפילו לגנוב בזוקה מהמכולת, אתה לא יכול להתגבר על עצמך? אה? זה... אה, זה לא, זה לא. והדברים האלה למעשה הופכים לאט לאט הופכים להיות לסיכון. עכשיו פתאום התסריט בסיפור הופך לתיקון שלו. למה? כי הבן מלך לאט לאט תופס את עצמו, מתחיל לחזור לעצמו, הוא עושה תשובה. הבן מלך שהוא שפחה, בן שפחה למעשה עכשיו הוא מחפש, יורד לאט לאט מהסוס, הוא איבד את עצמו, כן? הוא בית המלוכה שלו, הוא מגיע ליער, למעשה שניהם מגיעים לצדיק. האדם שמורכב משניהם, כן? מיצר הטוב ויצר הרע, שניהם באים לתיקון. יצאים אצל הצדיק, שניהם על העץ.